מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם, הכבישים יומקים וחלב תיקנים. כתבתו של נועם לוויתן פורסמה בשישה ביוני 2019. הנקה וצריכת חלב אינן תופעות ייחודיות ליונקים. עופות, חרקים, אכבישים ואפילו דגים מזינים את הצאצאים שלהם בנוזלים דמויי חלב. אכבישים יונקים וחלב תיקנים. חג שבועות בפתח ואיתו המנהג בין מאות השנים, לפחות בקרב יהדות אשכנז, לצרוך מוצרי חלב. הנוזל הלבן הזה הוא המזון הראשון של בעלי חיים כמונו ממחלקת היונקים. הוא מיוצר בבלוטות מיוחדות בגוף, בלוטות החלב, והנקבות מפרישות אותו כמזון לצאצאיהן. הוא מזין ביותר ויש יונקים שאפילו ניזונים ממנו בבגרותם, כמו חתולי הפרא שנצפו גונבים חלב מפילי ים צפוניים בגואדלופ. צריכת חלב היא כה בסיסית אצל יונקים עד שהם קיבלו את שמם מפעולת היניקה צריכת חלב האם. אולם, מתברר שהורים נוספים בממלכת בעלי החיים מפרישים מזון עשיר להאכלת הצאצאים שלהם, מזון בעל תפקיד דומה מאוד לחלב שמפרישים היונקים. אתן לך חלב ציפורים. חלב ציפורים הוא לא רק שמו של קינוח מזרח אירופאי. יונים וקרובי משפחתן, ציפורי פלמינגו ואפילו זכרי פינגווין קיסרי מפרישים חלב כמזון לגוזלים שלהם. חלב הציפורים הזה מוכר בעיקר בשם חלב יונים, מאחר ששנים רבות יונים היו העופות היחידים הידועים בייצור חלב. הוא קרוי גם חלב זפק על שם האיבר שבו הוא מיוצר ביונים. הזפק, מעין שק שרירי בתחתית הוושט של עופות רבים, המשמש להגירה זמנית של מזון. האכלת גוזלים עם חלב זפק תוארה לראשונה ביונים כבר ב-1786. רק באמצע המאה הקודמת היא תוארה גם בעופות אחרים. כמה ימים לפני בקיעת גוזלי היונים, עולה רמת ההורמון פרולקטין בגוף ההורים, אותו הורמון שחיוני להפרשת חלב אצל יונקים. בדומה לבלוטות החלב של נקבות היונקים, הזפק של זכרי ונקבות היונים משתנה בתגובה להורמון ומתחיל בייצור החלב. רקמת התאים המצפה את פנים הזפק, תאי אפיטל, גדלה, התאים מתמלאים בשומנים ובחומרי מזון נוספים, ואז נושרים ומרכיבים את חלב הזפק. בניגוד לחלב היונקים הנוזלי, חלב היונים הוא תרחיף של תאים רבים המפוזרים בנוזל, ומרקמו דומה לשל גבינת קוטג'. כשהיונים מאכילות את גוזליהן, הן פולטות את חלב הזפק, והגוזלים אוכלים אותו ישירות מגרונן. בימים הראשונים לאחר הבקיעה, הגוזלים ניזונים אך ורק מחלב זפק. הם ממשיכים לאכול חלב למשך כשבועיים עד שרמות הפרולקטין יורדות וייצור החלב נפסק. חלב היונים מזין ביותר. הוא עשיר בחלבונים ובשומנים יותר מחלב אדם או פרה ודל בפחממות. במחקר משנות ה-50 של המאה הקודמת, תרנגולות שקיבלו תוספת של חלב יונים למזון שלהן שקלו 38% יותר מתרנגולות שלא אכלו את החלב. חלב יונים אף משפיע על ביטוי גנים הקשורים למערכת החיסון. הוא מכיל מינרלים, נוגדנים, הורמונים וחיידקים החיוניים לגוזלים, ואם גוזלים לא מקבלים אותו, אלא תחליפים מזינים אחרים, הם בסיכון מוגבר לבעיות התפתחותיות ואף למוות. גוזלי הפלמינגו ניזונים בלעדית מחלב זפק לזמן ממושך, כמה חודשים, עד שהתפתחו במקורם כל המבנים המיוחדים הדרושים להם כדי לסנן מזון מהמים. קריאות הגוזל מעודדות הפרשת פרולקטין וייצור חלב, ולעיתים אפילו פלמינגו שהם לא הוריו של אותו גוזל, ייכנעו לקריאות ויאכילו אותו. חלב הזפק של הפלמינגו מיוצר אצל הזכר והנקבה, לא רק בזפק, אלא בכל החלק העליון של הוושט. הוא שמן יותר מחלב יונים, אך מכיל פחות חלבונים. צבעו אדום והוא מכיל תאי דם לבנים ואדומים וקרוטנואידים, הפיגמנטים שהפלמינגו מקבל במזונו ושמעניקים לו את צבעו הוורוד הבוהק. ייצור חלב במשך חודשים לגוזל שהולך וגדל גובה את מחירו מההורים. הם מאבדים ממשקלם ומצבעם וגם צבע החלב שהם מפרישים דוהה לברות בהיר או אפילו ללבן. עם זאת, כשהגוזל מתבגר ומתחיל לדאוג בעצמו למזונו, ייצור החלב נפסק וההורים חוזרים לעצמם. בפינגווינים הקיסריים, הזכר מייצר חלב, וגם זאת רק לעתים. לאחר שהנקבה מטילה ביצה, היא מעבירה אותה לזכר שידגור עליה במהלך החורף, ועוזבת לכמה חודשים לאכול ולהשמין. במשך זמן זה, הזכר דוגר על הביצה בלי לאכול, ומאבד את רוב משקלו. הנקבה חוזרת סמוך לבקיעת הגוזלים, אך אם הגוזל בוקע לפני בואה, הזכר מאכיל אותו בחלב שהוא מייצר בוושת שלו, מאחר שלפינגווינים אין זפק. הזכר מייצר חלב למשך כשבוע, ואם הנקבה לא מגיעה בתום הזמן הזה, הגוזל ימות. אם הנקבה חוזרת, היא והזכר שומרים על הגוזל בתורנות ומאכילים אותו בדגים שתפסו. חרקים חלביים. רוב נקבות התיקנים מטילות את הביצים שלהן בתיק קשיח שהן מפרישות, המגן על הביצים, ומכאן שמם של החרקים האלה, תיקנים. לעומת זאת, נקבת התיקן דיפלופטרה פונקטטה לא מטילה תיק ביצים, אלא משריצה צאצאים חיים. כי תריסר צאצאים מתפתחים בתוך גופה, וניזונים במהלך התפתחותם שם מחלב עתיר פחממות, שומנים וחלבונים. חלב המקקים מכיל פי 3.5 יותר אנרגיה, קלוריות, מכמות זהה של חלב פרה. אכל דאגה, הוא לא מתאים לשתיית בני אדם. התיקנים המתפתחים אינם מחוברים לאימם בחבל טבור, אלא בולעים את החלב בפיהם, כמו תינוקות יונקים. במאי התיקנים החלב הופך לגבישים מוצקים שמתעכלים לאט ומשמשים מזון זמין לאורך זמן שעוזר להם להתפתח מהר ולצאת מגוף אימם גדולים וחזקים. גם נקבות הצצה, זבוב הניזון מדם ומפיץ את טפיל הטריפנוזומה הגורם למחלת השינה, מניקות את הצאצה שלהן בעודו בגופן. בכל פעם מתפתחת בגוף הנקבה רימה בודדת שגדלה במשך 10 ימים עד לשלב שהיא מוכנה להתגלם. בשלב זה האם משריצה רימה שמנמנה שכמעט זהה לה בגודלה, והרימה ממהרת להתחפר בקרקע ולהתגלם. לאחר כחודש יגיח מהגולם זבוב בוגר. הרימה המושרצת שמנמנה במיוחד מאחר שגופה מלא בחלב שיינקה מהאם, וימשיך להזין אותה גם כגולם. החלב שאותו יונקת הרימה ברחם אימה מופרש מבלוטת חלב שמתפתחת במהלך ההיריון. בתחילה היא מפרישה חלב המורכב בעיקר משומן, ובשלבים מאוחרים יותר של התפתחות הרימה, החלב המופרש מכיל רמה מאוזנת של חלבונים ושומנים, בדיוק מה שהרימה מתפתחת צריכה. לאחר השרצת הרימה, בלוטת החלב מתנוונת במהירות עד לפעם הבאה. איכות החלב וזמינותו תלויות בתזונת האם. אם היא לא תאכל מספיק דם, החלב שתייצר לא יהיה מזין מספיק והרימה לא תתפתח או לא תצליח להשלים את התגלמותה. האחבישה שמניקה עד הבגרות. לפני פחות משנה גילו חוקרים מסין שנקבות של מין העכביש הקופצן, טוקסאוס מגנוס, מזינות את צאצאיהן בחלב. קופצנים לא ידועים כאחבישים חברתיים, ולמרות זאת אחבישי טוקסאוס חיים במושבות קטנות. מתברר שבמקרים רבים קבוצות אלו מורכבות מנקבה בוגרת וכמה אחבישים צעירים, עם האחבישה וצאצאיה. בתצפיות במעבדה גילו החוקרים שלאחר בקיעת האחבישים הצעירים בקן, הם והאם לא עוזבים אותו במשך כמעט 3 שבועות. במהלך זמן זה, האחבישים הצעירים ניזונים בלעדית מנוזל דמוי חלב שהאם מפרישה. חלב האחבישים הזה עשיר מאוד בחלבונים, פי 4 מחלב פרה, ומכיל גם מעט שומנים ופחממות. בתחילה האם מפזרת טיפות חלב על רצפת הקן וקירותיו, והאחבישים הזעירים שותים אותן. אך כשהאחבישים גדלים, הם כבר יונקים ישירות מהאם, מפתח הנמצא בגחונה, שממנו היא גם מטילה ביצים. אפילו כשהאחבישים גדלים ויוצאים מהקן לצוד, הם עוד חוזרים לינוק מאימם. גם לאחר שנגמלו, בגיל 40 יום, האחבישים הכמעט בוגרים חוזרים לקן, ואימא שלהם דואגת להם, מסלקת טפילים ונשלים ישנים ומסדרת את הקן. הדאגה הזו מסתיימת, לפחות כלפי הזכרים, כשהם מגיעים לבגרות מלאה בגיל 52 יום בערך. בשלב זה, האם עוד מרשה לבנותיה לבקר, אך מונעת מבניה לחזור לקן, אולי כדי למנוע יחסי מין בתוך המשפחה. קריש בחלב אימו. קרישים מתרבים בצורות מגוונות. חלקם מטילים ביצים, אחרים משריצים והביצים מתפתחות בבטן אימן, ואחרים מתרבים ממש כמו יונקים, עם שיליה וחבל טבור שמזין את העובר. קרישים אלה אפילו נולדים עם טבור, פופיק, שנעלם לאחר כמה שבועות. אולם, על אף הדמיון, הקרישים בעלי השיליה לא מייצרים חלב. דווקא נקבת האמלץ הלבן שמתרבה בהשרצה מזינה את 5-10 העוברים המתפתחים בבטנה בחלב עתיר שומנים המופרש ברחם שלה. עוברי אמלץ לבן ניזונים מחלב רק בחלק משלבי התפתחותם. בימיהם הראשונים הם מקבלים את כל מזונם מסק החלמון הצמוד לגופם. לאחר מכן הם ניזונים מחלב הצמיגי המופרש ברחם, ולבסוף מתקיימים על ביצים לא מופרות שהרחם מייצר. הרחם גם מספק חמצן לעוברים. בזכות תזונה מגוונת זו, הקרישים הצעירים מושרצים, בלי שטרפו זה את זה בבטן, כשהם באורך של כמטר וחצי ומשקל של יותר מ-30 קילוגרם, בטוחים למדי מרוב הטורפים בים. גם חלק ממיני הבטאים, חתולי הים, קרובי משפחתם של הקרישים, מזינים את עובריהם בחלב באופן דומה. אף על פי שקראנו לעצמנו יונקים, תכונה זו לא מייחדת רק אותנו. בעלי החיים שהוזכרו בכתבה הם דוגמאות מעטות ליצורים שאינם יונקים, אך מטפלים בצאצאים ומזינים אותם במזון מיוחד שגופם מפריש, שאינו רק דומה לחלב מבחינת הרכבו ותפקידו, אלא לעתים אף מזין יותר מחלב היונקים. כשאנו אוכלים את עוגות הגבינה ומוצרי החלב האחרים בשבועות, או תחליפיהם אצל הטבעונים, זו הזדמנות מצוינת להיזכר במגוון העצום של פתרונות הזנה שהתפתח במהלך האבולוציה, ולזכור שההנאה ממוצרי חלב אינה ייחודית לנו, אלא משותפת גם לעופות, חרקים, דגים ועוד בעלי חיים רבים. חג שבועות שמח. האזנתם לכתבה אחבישים יונקים וחלב תיקנים, מאת נועם לוויתן, קריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון.